לאט לאט הולכים ומתקדמים ומבררים, אני מקווה, יותר ויותר את העניין של המושג האלוהי, את הבנת המושג אלוהים, עוד לפני שנגיע אל החלק הבא, שזה תורה ומצוות. מה שראינו למעשה עד עכשיו, מעבר להגדרה העקרונית, או לדוגמה ההסבר העקרוני של מה זה אלוהים, שוב, גדולת שלמות אינסוף, שזה לא כוח עליון, אלא, או לא רק כוח עליון, אלא אותה שלמות שהולכת ומופיעה בחיינו עצמם. ראינו את ההשלכות, כן, בפסקה, בעמוד קוף חף דלת, קוף חף פי, ראינו את ההשלכות המאוד קשות שיש לתרבות כאשר היא נשארת בתפיסה השטחית של מושג האלוהות. כאשר אלוהים נתפס כישות חיצונית למציאות, אמרנו זה מוביל את האנושות לדרך ללא מוצא. הדרך אחת זה למרוד כנגד אותו כוח שלמעשה חונק את החיים ולא מאפשר לחיות ולהיות מה שאנחנו, והדבר הזה מביא לכפירה, כן, כפירה במשמעות הפשוטה שלה, לא איך שהרב משתמש פה ברב, שאצלו כפירה זה עמידה במקום, אלא כפירה, זאת אומרת שאדם אומר שאין אלוהים, ואז הדבר הזה מביא בתהליך ישיר ועקיף לאובדן הערכים כולם, ולכל הייאוש והפוסט-מודרניזם ולמעשה חוסר המוטיבציה לכלום, כי אם אין אלוהים, אין אמת, אין מוחלטות, אז אין למעשה כלום. לאחר מכן הרב נתנו כמה שורות שהסביר כמה חשוב, לפני שהוא מתחיל לבקר באופן מאוד חריף, ראינו את זה פעם שעברה והיום נמשיך, לפני שהוא מבקר באופן מאוד חריף את האפשרות השנייה, זאת אומרת, אמרנו, אם אדם תופס את האלוהות ככוח חיצוני, כישות חיצונית, אז דרך אחת זה למרוד, דרך שנייה זה לקבל את זה ולהיות דתי. ויש לזה השלכות הרסניות. לפני שהרב מתחיל לפרט את ההשלכות הרסניות, הוא רק מזהיר אותה, שגם התפיסות הדתיות הבוסריות, גם התפיסות המוקשמות של מושג האלוהות, הן בחזקת, קרא לזה, איברים דמלכה או לבושים דמלכה. זאת אומרת, הם לא המלך עצמו, אבל הם הלבושים או האיברים של המלך, זאת אומרת, הם כל מיני צורות שבהם אנחנו מלבישים את המושג האלוהי, ומי שמבזה את לבושי המלך, גם הוא מרים יד, כאילו הוא מרים יד במלך עצמו. זאת אומרת, צריך להיזהר לא להרוס אמונות קטנות, כי האמונות הללו הם הסולם שאיתו אדם מטפס לעומק הגדול יותר. ורחבנו בזה הרבה. לאחר מכן, בפסקה, באמצע עמוד קוחפי, התחיל להסביר הרב מה קורה, זאת אומרת, מה קורה באמת, למה המאמר הזה כל כך נצרח, למה תורת הרב היא כל כך נצרחת, למה כל כך חשוב שמת האנושות תלך ותצא, תודה רבה, למה כל כך חשוב שהאנושות תצא מהתפיסות הבוסריות האמוניות הללו, זאת אומרת, שברגע שהאדם הוא תופס את האלוהות כמשהו חיצוני לו, בהכרח, בין אם ירצה ובין אם לא, הוא למעשה גמר את האפשרות לחיות חיים מאושרים. הוא מכניס את עצמו, עוד פעם, האדם הפרטי והחברה באופן כללי, מכניסים את עצמם לסד, לעולם שאדם כל הזמן צריך להילחם בנטיות חייו, צריך להילחם כל הזמן בכישרונות, ביופי, ברגשות שקיימות בעולם הזה. אמרנו, בעם ישראל הדברים בסופו של דבר מתאזנים, גם שיש לו תפיסה דתית שטחית ביחס לאלוהות. סופו של דבר, תורת ישראל איכשהו מיישרת אותו ומאפשרת לו לאט לאט כן לחיות חיים שקשורים אל העולם הזה, אבל בתפיסות דתיות שלא קשורות לתורת ישראל, אז זה כבר ממש מגיע למוות, כן? מינות, נצרות, שהיא חונקת והורסת את כל החיים. ואפילו אמרנו בתוך עם ישראל, למרות שהתורה בסופו של דבר מיישרת את האדם, עדיין התפיסה הדתית היא לא נותנת לכוחות החיים לפרוץ בצורה מלאה, והדבר הזה בסופו של דבר גורם למרד. בסופו של דבר זה גורם לכפירה, זה כל מה שהרב מתאר שקורה ב-200-300 שנה האחרונות, שהעולם, כאשר הוא מתחיל לפתח יותר ויותר כוחות וכישרונות, הוא לא מסוגל לחיות יותר עם התפיסה הזו שדורשת ממנו לדכא את עצמו, לא יכול לחיות יותר עם התפיסה הזו שדורשת ממנו להמית את עצמו, ואז פורץ הכל, אבל דווקא הכפירה הזו היא הפתח לבנות עולם אמוני מפותח יותר, מה שמכונה תורת ארץ ישראל, כלומר הבנה אמונית שתיתן מקום ותראה איך כל כוחות החיים, איך כל עוצמות העולם הזה, הם יוכלו להיות מתועלים מתוך קדושה. בסדר? עד כאן הגענו. עד כאן יש איזה שהם שאלות? יופי. אז בואו נמשיך. בעמוד קוף חפי, בפסקה השלישית, הרב למעשה ממשיך ומתאר לנו מה ההשלכות שקורות כאשר התפיסה האמונית היא לא מלוטשת ולא מוסברת בתודעה. כותב הרב כך, כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, קוצר רוח, בחילת החיים, ייאוש, שבאמת הן אינן הצרות העיקריות של האדם, אף הן אינן באות כי מפני חוסר דעה להסתכל הסתכלות בעירה בגאות השם. ההכנעה מפני האלוהות, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה שפרטיות מתגלה בקרבה, להתבטל בפני הכללות, וקל וחומר בפני מקור ההוויה של הכללות, שהוא חש בעליונות של ניקץ לגבי הכלליות, כן, כל זה המשפט אחד, הדבר הזה לא צער ודכדוך יש בה, כן, אותה הכנעה, כזו הכנעה לא צער ודכדוך יש בה, כי אם עונג וקומימיות, שלטון וגבורה פנימית מאותרת בכל יופי. כשמתפתחת ההכרה הזו של גאות השם בקרב הנשמה בכל דרכיה, היא מרצה את החיים בשעבודם הטבעי, ממלטם נחת וחיים לפי אותה עמידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר מקורו. וכל העוז וההוד שבמחזות המציאות הולך ומתעלה, מתקלל ומתאדר, איך? על ידי הקטנתה של הנשמה לפני אוצרה. ההקטנה הטבעית הזו מצמיחה גדלות אדירה, שלטון של עוד מלכות ונאור המעליה, המשחקת בכל עת בעונג עדנת מציאותה, ועליזה בחלקה הולך ומתרחב, הולך ומתגדל עד אין חקר אין קץ, התאוות גבעות עולם. אבל מתי היא טבעית? נסיים את הפסקה ואז נסביר. כשגדולת האלוהות מצטיירת יפה בתוך הנשמה, בצורה של דעה תאורה, של שכל מתעלה מכל מהות, ושל דמיון עשוי בטוב החיים, ממולה בכל עוד ותפארת גדולה, שאז במצב כזה נתבעת ההתבטלות מכל זוויות הנשמה, מכל כללותה ופרטיותה. שוב, למרות השפה הקשה של הרב, אני מקווה שאחרי כל מה שלמדנו, הרעיון העקרוני הוא מובן. אני קורא שוב. כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, קוצר רוח, בחילת חיים ייאוש, הן נגרמות מתוך חוסר ההבנה הזו של דעת אלוהים, חוסר ההבנה הזו של המושג האלוהי. בואו נבין למה. כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, בעומק העניין, כל הצרות, גם המלחמות וגם הכשלים הגופניים, גם הם תוצר עקיף של חוסר איזון בחיים ותפיסות עולם רוחניות מוטות. אבל באופן ישיר, הצרות שהכי ניכר בהם, כן, ההשלכה של חוסר ההבנה, מושג אלוהי הכי ניכרת בהם, דבר ראשון זה תוגה, עצב, אדם. שוב אני אומר, אדם שלוקח באמת את הרעיון הזה של האלוהות בצורה החיצונית ולוקח את זה עד הסוף, הוא לא יכול להיות אדם שמח. מתי אדם שמח? מתי אדם יכול להרגיש אושר? האדם יכול להרגיש אושר רק שהוא מה שהוא. רק שאני יכול להיות מה שאני, יכול ליצור הזדהות מוחלטת בין העולם הפנימי שלי, בין הרצונות שלי, בין הכישרונות שלי, לבין העולם החיצוני, רק זה יכול לגרום לי אושר. אדם שמשליט על חייו כוח חיצוני, שוב, שהוא יכול באין סוף דרכים לנסות להסביר שהכוח הזה רוצה להטיב לו והוא אוהב אותו, והאושר הכי גדול זה להיות משועבד לכוח הזה. זה עוד פעם, זה נכון אם מבינים את העומק של המשפטים האלה, אבל אם מבינים אותם בצורה השטחית, זה משפטים שהם מילה ריקה, כמו שיגיד את זה הרב בהמשך. איך אני יכול להיות מאושר שאני משועבד לכוח חיצוני? שיהיה הכוח הנחמד ביותר בעולם. עצם זה שאני לא בן חורין, עצם זה שאני לא מסוגל להיות מה שאני, זה בהכרח יוצר תוגה, זה בהכרח יוצר עצב. בסדר? עצב, כן, אומר לך זה, עצב זה לשון מעצור. כן, כך כתוב, כתוב בפסוקים, שאדוניה בן חגית מתנסה למלוך, כתוב, ולא עצרו, אביו מימיו, כן, דוד המלך, לא עצרו אביו מימיו לומר מה עשית. כן, לא עצבו, לא עצרו. זאת אומרת, לא, אדם לא יכול לפרוץ ולהיות ספונטני. וממילא זה יכול בהכרח גורם תוגה. בסדר? ועכשיו שהתוגה הזו קיימת, לפעמים הפוך על הפוך, בן אדם צריך ליצור כל מיני דברים מלאכותיים שיגרמו לו להיות שמח. זאת אומרת, להתנהג בצורה ילדותית. להכריח את עצמו לעשות כל מיני אקטים מאוד מאוד מוחצנים שכביכול יגרמו לו לשמוח כדי לחסות על זה שבעצם הוא לא שמח. אתה מבין, אדם שהוא באמת מאושר ושלם עם עצמו, הוא לא רוקד ברחובות. אדם ששלם עם עצמו, הוא לא צריך להחצין לכולם כמה הוא מאושר. אדם שהוא שלם עצמו, הוא מתנהג כמו אדם נורמלי. כאשר להפך, אדם מרגיש איזשהו מלחמה פנימית, אדם מרגיש את הסתירה בין מצד אחד הרצונות שלו לבין הכוח העליון הזה שכפוי עליו, אז עכשיו חלק מההדחקות, לפעמים חלק מההדחקות זה באמת להיכנס איזה מסלול חיים מאוד קודר, מאוד עצוב, לפעמים הפוך, חלק מההדחקה זה להיכנס למסלול חיים מאוד פרוע ומאוד גלדותי. אבל שניהם תוצר של חוסר הבנה מה זה אלוהים. שאלוהים זה לא משהו חיצוני, אלא אלוהים זה השלמות שמופיעה בחיי, ובמילה ככל שאני מדבק יותר באלוהים, אני מופיע יותר את החיים שלי. ואז ממילא אני הופך להיות יותר ויותר שמח, יותר ויותר שלם עם עצמי. אז אמרנו תוגה, זה ההשלכה הראשונה של התפיסה האמונית הדתית הזו שמשליטה את אלוהים ככוח חיצוני. דבר שני, קוצר רוח. קוצר רוח כפשוטו, מה המשמעות של הביטוי קוצר רוח? רוח קצרה. כן, קוצר רוח מדרך המשתמשים, נגיד חוסר סובלנות, זה כמובן ההשלכה. אבל בעומק העניין הביטוי של קוצר רוח, אדם עם רוח קצרה, עם רוח קטנה. אם אדם שהוא מבין שאלוהים מופיע דרך חייו, ממילא הסבלנות, אורך הרוח, היכולת לראות שהדברים הולכים ונבנים לאט לאט, זה הופך להיות חלק מבניין האישיות שלו. אדם שנמצא כל הזמן שלוט על ידי כוח אחר, הוא בהכרח הופך להיות עצבני. הוא בהכרח הופך להיות חסר סובלנות, כי כל הזמן יש משהו חיצוני שדופק מאחורה ואומר לו, אתה לא בסדר. כל החיים שלך זה לא בסדר. אתה כל הזמן, כן, יש כזה, איזה ביטויים, זה עצבנות בני ברקית. שמעתם פעם על הביטוי הזה? לא, יש כזה ביטוי בעולם הישיבות. עצבנות בני ברקית. זה אנשים ש... קיצור, לחוצים, מה שנקרא, לחוצים על תורה ומצוות. אתה יושב איתם בליל הסדר, במקום לסמוח בליל הסדר, הם כל שנייה עם הדקה של המצות לחרסם בזמן. עכשיו, בוודאי שזה אדם צריך שיהיה לו לחץ על מצוות. ועדיף שאדם יהיה לחוץ על מצוות מאשר שיהיה לחוץ על דברים אחרים. אבל בוודאי שזה לא המציאות השלמה. מציאות השלמה, אדם אמור להתנהג כל הזמן בשליטה, ועוד פעם, לא שליטה חיצונית, אלא משהו פנימי שנמצא בתוכו, שיודע לאזן כל דבר ולתת לו את המקום הנכון. אם אתה קודם מפתח חיים שמשהו חיצוני כל הזמן רודה בך, מה שלא תעשה זה בלדים. לכן הרבה פעמים, שימו לב, תנועות של אנשים דתיים, בדגש, דתיים רציניים, אלה שלוקחים באמת הדברים עד הסוף, תנועות מאוד עצבניות. זה, קיצור, זזי כזה. תסתכלו על זה פעם בשפת גוף. של אנשים בחברה דתית, שוב, רצינית. בסדר? לא כאלה שמחפפים. כי אתה באמת נמצא בחיים כאלה, שכל הזמן אתה צריך להיות קצר רוח. זה ממילא גם הרבה פעמים אין לך סבלנות לתהליכיות. כי הכוח הזה, חלס, כמה אפשר? הוא צריך להופיע, צריך להופיע. לכן משיח צריך להיות עכשיו, עכשיו. אין זמן לתהליכים, אין זמן לקימה. הכל צריך להיות מאוד מאוד חד וחותך. הכל הוא השלכות נפשיות, שוב, של תפיסת עולם שלא מאפשרת לחיים לזרום, לא להבין שהתהליך, שזה חלק מעבודת השם. לא התוצאה, אני מבין, מישהו רואה את האלוהות כמשהו חיצוני, אז הוא מחפש רק את התוצאה, הוא מחפש רק את השורה התחתונה. מי שרואה את האלוהות בחיים עצמם, אז התהליך עצמו, החיים עצמם, זה חלק מהופעת האלוהות. ובמילה משיח, זה לא רק שיגיע בית מקדש, שיגיע דמות, אלא זה שעכשיו אני בונה משהו אמיתי בחיי, זה כבר משיח. ממילא המשיח כבר הופיע. הוא יופיע עוד ועוד. השלמות הופיע עוד ועוד, אבל השלמות היא כבר עכשיו. ממילא אדם לא יכול להיות קצר רוח, כי הוא נוגע עכשיו כבר בשלמות. למה יש למהר? התהליכים יהיו עוד ועוד, כמעט, כמעט. בסדר, אני מצליח להסביר את עצמי. כן. ברור, אנחנו נראים פה עכשיו על אידיאל. ברור שהיום אנחנו לא נמצאים במצב כזה, והרבה פעמים באמת היחס אל התורה ואל המצוות הוא נתפס כחיצוני. אז אנחנו צריכים יותר ויותר ליצור הזדהות, ככל שאדם יותר ויותר לומד את הדברים האלה, ומבין גם איך הם לאט לאט מחלחלים אל רמת המצוות ואל רמת עבודת השם היומיומית שלו, אז הוא יותר ויותר מגשר על הפער הזה. אבל קודם כל כאידיאל, צריך לדעת.
ואני אשכנע את עצמי שזה מה שהכי אמיתי וזה מה שהכי טוב.
אז אני אומר שוב, ללמוד למה התורה, מה שמכונה תורת ישראל, זה הדבר הכי אמיתי והכי נותן לי את החיים, להופיע את החיים בנצחיותה וכולי, זה אנחנו בעזרת השם צריכים לדון וללמד. אבל אני אומר, אחרי שאנחנו מבינים את העיקרון הזה, קודם כל אני מבין לאן אנחנו שואפים. איך אמור לראות המודל של עובד השם? האם המודל של עובד השם זה צריך להיות אדם לחוץ או אדם רגוע? שאלה. אז התורה היא לא, צריך להיות אדם רגוע. לא, זה כבר. אז אמרנו, תוגה, קוצר רוח, בחילת החיים. זאת אומרת, באיזה שלב בן אדם מפתח שנאה כלפי החיים? כי החיים נתפסים כולם כפיתוי שמנסה להסיט אותו מדרך הישר. והתפיסה הדתית, עוד פעם, האמיתית והחריפה, מה המטרה? המטרה, אמרנו, זה להיות יותר ויותר רוחנים, להידבק באותו כוח חיצוני ורוחני. ממילא החיים האלה הם רק מכשול. בסדר? אז בהתחלה אתה אומר, כן, הם נועדו כדי שאני אוכל להתגבר עליהם. אבל עם הזמן, אז זה לא טוב. כמה שפחות לחיות, זה יותר יאפשר לי להיות יותר אלוהי. בסדר? אז אמרנו, בדתות, הנצרות וכולי, זה הופך להיות שנאה מוצרת כלפי החיים. עם ישראל, כמובן שהדברים אף פעם לא מגיעים לכזו קיצוניות, אבל יחד עם זה, כן, אדם שחי בתפיסה דתית, קשה לו מאוד מאוד ליהנות מהחיים. קשה לו מאוד מאוד ליהנות מטיול, קשה לו מאוד מאוד ליהנות מספר טוב, קשה לו מאוד מאוד ליהנות מיצירה אנושית, כי הוא כל הזמן מרגיש שזה ביטול תורה, זה לא בסדר, החיים זה בזבוז זמן, העיקר זה להיות ויותר ויותר רוחני. זה השלכות שמגיעות לכל תחומי החיים. ובסופו של דבר, ייאוש, כן? קוצר רוח, בחילת חיים, ייאוש. ייאוש, הרי בסופו של דבר, בן אדם הרי לא יכול לחיות ככה. במינים, זה, מכניסים את עצמנו לדרך ללא מוצא. בן אדם לא באמת מסוגל להתנתק מהעולם הזה. בסדר. אבל אם אתה עושה מידת הנחה שבאמת העולם הזה הוא רך, העולם הזה הוא רק מכשול, העולם הזה הוא פיתוי, ואני צריך להיות יותר ויותר רוחני, הרי זה לא עולם לא יהיה. כל בן אדם חי בעולם הזה, הוא צריך להיות בתוך העולם הזה. אז באיזה שלב נוצר לו ייאוש. הוא אומר, טוב, אז זה מה לעשות. ואז או שבן אדם מקבל עליו את הדין, או שבן אדם מורד, כמו שאמרנו, ועוזב לגמרי את הכיוון הזה. זה יכול לבוא בכל מיני, אגב, זוויות. לא, אתן לכם דוגמה. כל הנושא הזה של, למשל, של השתדלות וביטחון. גם. אדם שנמצא בתפיסה הדתית השטחית. אז שוב, האידיאל זה בעצם להיות חי באופן רוחני, נכון? ממילא, כל דבר שאני עושה בתוך העולם הזה, זה סוג של דיעבד. המצב האידיאלי, שאני בכלל לא צריך להתאמץ בתוך העולם הזה. הכל צריך ליפול מלמעלה, באופן רוחני. אבל מה לעשות? אנחנו רואים הרי שהעולם לא עובד ככה, נכון? הבן אדם בשביל להיות בריא הוא צריך לרופא, ובשביל להרוויח כסף הוא צריך לעבוד, בשביל ליצור משהו הוא צריך פה לעמול, מה הוא עושה. אז כאן יש פטנט, שולפים את המילת הקסם, השתדלות. זאת אומרת, מצד האמת בעצם אני לא צריך לעבוד, אלא מה? אני צריך לעשות השתדלות. מה זה השתדלות? לעשות איזשהו אקט סמלי, ואז במתי קסם העולם הרוחני יופיע. גם, אתם מבינים, עם השתדלות שעושים אותה ככה בשעות הפנאי, אפשר במקרה הטוב לבנות גמח לתרופות. מהשתדלות אי אפשר לבנות מערכת רפואה. בהשתדלות אי אפשר לבנות צבא. בהשתדלות אי אפשר לבנות מדינה. אין, אבל שוב, אם בן אדם נכנסה בעולם הזה, הוא לא יכול למצוא את האנרגיה הנפשית עכשיו, לשבת ולהשקיע עם כל המאמצים, עם כל המוטימציה ועם כל ההנאה. אתה לא יכול ליצור משהו אמיתי בעולם הזה אם אתה לא נהנה ומזדהה איתו. אי אפשר לעשות. אתה לא יכול לחיות 70 שנה שהוא כל הזמן במלחמה עם עצמו, והוא שונא את העבודה שלו, והוא שונא את המקום שבו הוא נמצא, ובעצם הוא לא רוצה, וכל הזמן הוא רק מחכה לרגע שהוא יישב וילמד דף יומי בערב. אי אפשר לבנות ככה שום דבר נורמלי בעולם הזה. בסדר? זה שוב, זה דרך ללא מוצא, שזה לא הכוונה. כן.
זה סוג של ההסתכלות של החרדים, אני חושב, לא?
כן, אמרת את המילה. לא, לא, זה נכון, רק שאני עוד פעם לא הייתי עושה את זה חתכים סוציו-אקונומיים, הייתי יותר, הייתי עושה את זה יותר כהבנה עקרונית. יכול להיות גם אדם, זה עוד לפני שזה מגיע לרמות עכשיו של ציונות, מדינה, לא מדינה. זה שאלה של תפיסת עולם. אתה מבין, איך בן אדם חי? האם בן אדם מבין שהחיים עצמם הם הופעת אלוהות, או שמבחינתו החיים זה הסית רח. החיים זה השטן שמנסה להסית. ופה זה יכול להיות גם אנשים שהם לא מה שנקרא מוגדרים חרדים, וכנה לפוך. בסדר, יש הרבה מאוד אנשים שצורך העניין שאולי באמת הסוגיות האלה של ציונות ומדינה לא כל כך ברורות להם, אבל החיים עצמם הם חיים, דווקא חיים מאוד מלאים. חיים של הבנה, של עבודה, יכול להיות שוב שהם לא מגדירים את זה בדיוק במילים האלה, כי הם לא למדו הרב קוק, אבל יש, אתה מכיר את המושג מנץ', שמעת פעם במושג הזה? מנץ', מנץ', זה מושג ביידיש, זה נקרא גבר, זאת אומרת אישיות, מנץ'. יש הרבה מאוד ככה, בני תורה, שגם עוד פעם, אם לא למדו את הדברים האלה מפורש, אבל האישיות שלהם היא אישיות, בפעמים דווקא מי שלומד הרבה גמרא, גם בלי שהוא לומד הרבה דברים מהסוג הזה, נוצר לו באישיות איזו בריאות נפשית כזו, של עבודה, אני מכיר כמה וכמה כאלה. אחורי ישיבה, שלמדו מה שנקרא בישיבות ליטאיות, חדיר, ש... בסדר, עוד פעם, הם לא, המושגים באמונה לא מבוררים אצלם, כי הם לא התעסקו בזה, אבל שהם עושים משהו, עושים אותו יפה. כשהם ניגשים לעולם העסקים, תראה אותם, עובדים יפה, מסודר, בונים, שלמים. קיצור, אנשים עם שלמות פנימית, שיודעים למקם כל דבר. ברור שיכול... מה זה? מה זאת אומרת?
אמרנו שאותם אנשים, אני חושב שכל הרוחניות זה הכל.
בסדר, העולם הוא אבל מורכב, זה לא כל מי שלא...
מובילים את עצמם, זה כנכונה.
אני בא ואומר שוב, זה, אנחנו נוראים כקווים עקרוניים, אתה מבין שיש הרבה... לא הכל שחור לבן, יש הרבה אפור. יש אדם שהוא למד את התכנים האלה, אבל הוא לא מספיק חלחל אותם לאישיות, ולכן למרות שהוא יודע לדקלם את המושג הזה על שלמות הלואית וזה, החיים שלו הם רשלנים ובטלנים וכו'. ויש אדם שהוא לא למד את זה, אבל האישיות שלו היא כולה אישיות חיה, תוססת, מלאה, שמחה, אוהבת חיים, ובסדר, הנושא הזה עוד ילמד, וזה קצת מה שנקרא ילטש לו את הדברים. מה, אתה באמת חושב שאתה מדי חכמים גדולים, אני לא אגיד גם מנשמות, אתה מדי חכמים גדולים של מה שמכונה הציבור החרדי, שהם לא למדו את הסוגיות האלה. ונכון שגם אם תשאל אותם, הם לא יודע בדיוק ידעו לדבר איתך על זה. אבל אתה רואה את החיים שלהם, איך הם חיים, חיים של, עוד פעם, למדנות, חיים של עשייה, חיים של יצירה, וגם באישיות הפרטית שלהם. אז בסדר, ביום מן הימים, בעולם הזה ובעולם הבא, גם הם ידעו, ילמדו את הטקסטים וישעו את עצמם. על העיקר זה איך בן אדם חי. ואין, מה שחשוב פה עכשיו זה לא מה שבן אדם מדקלם, או לאיזה בית מדרש אדם שם שלט שהוא שייך. השאלה זה איך בן אדם חי. האם אדם חי חיים של שלמות, של יצירה, של הוספה, או חיים של דלדול, חיים של בטלנות וכו'. נכון שהמפתח היותר נקרא לזה ישיר לחיים האלה זה... זה דרך הכתבים של הרב קוק או דברים מהסוג הזה. אבל לא, על זה, לא רק על זה קם ונופל לדברים, זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. כן. בגלות, אתה צודק. בגלות עם ישראל לא שם דגש על התכנים האלה, למרות שהם גם היו כמובן קיימים אצל גדולי ישראל ובתורת הנסתר, בוודאי שדיברו על זה תמיד. אבל בגלות, שעם ישראל נמצא במצב שבאמת החיים לא מופיעים בכל עוצמתם, ולא ניתן להופיע את החיים בשלמותם מתוך קשר לאלוהות וכו', מסיבות שלא ניכנס אליהם עכשיו, אין שכינה בגלות וכו' וכו', אז באמת הדגש הרוחני אצל רוב בתי המדרש הוא כמה שיותר להילחם בחיים. כי החיים, אם אתה בזמן הגלות תיכנס לחיים, הם ימשכו אותך אל הצדדים הנמוכים שלהם. אבל הרעיון, שזה החידוש הגדול של תורת הרב קוק, שהדור שלנו מתחיל, דגש על מתחיל, את האפשרות כן לחיות את החיים במילואם, ולכן התכנים האלה צריכים יותר ויותר להישמע. וגם הם, הוא מדבר על זה באחד השיעורים האחרונים, גם קודם שאנחנו לומדים פה, זה לא יישום ישיר ומיידי, אתם יודעים, זה לא שאנחנו לומדים פה עכשיו שצריך להופיע את שלמות החיים, אז עכשיו בן אדם יגיד, טוב, הבנתי שהעיקר זה לחיות את החיים בשלמותם, ומכיוון שעל פי תורה יש מקום לציור, אז כל היום אני אצייר. בין זה, זה לא בכזו רמה פשטנית. ברור שגם היום יש עוד הרבה מאוד שלבים שאנחנו צריכים לרסן את עצמנו ולהילחם בנטיות הספונטניות וכו'. אבל מכל מקום, רב זורק פה איזה קריאת כיוון שבימינו כבר אפשר להתחיל לדבר עליה. לפני 400-500 שנה אסור היה לדבר על זה, כי אם זה היה נפוץ בהמון הרעיונות האלה, זה היה הורס לך את כל העבודה המרכזית שעם ישראל צריך לעשות באותה תקופה, שזה כן להילחם ביצרים ובצדדים השפלים של החיים. בסדר? זה עונה לך לשאלה? כי זה מה שהיה מתאים. לא, לא, אני בא ואומר ש... לא. הדברים האלה, א', הם תמיד היו לצד גדול ישראל. שוב, אם תלמד בעזרת השם דברים שקשורים לתורת הנסתר, אתה תראה שהרעיונות האלה זה בייסיק. בייסיק. ובעומק העניין יותר מזה. אחרי שתלמד איזה טוב, אתה תראה שכל המדרשים וכל וחזל, בעומק העניין אי אפשר להבין אותם אחרת בלי ההסבר הזה. זאת אומרת, אנשי המעלה בעם ישראל, הם תמיד הבינו את הדבר הזה. זה נכון שלא כל כך נתנו לזה פומבי. גם לא כולם, אבל רובם לא נתנו לזה פומבי, כי שוב, המציאות לא הייתה בשלה בכלל לרעיונות האלה. הרב קוק, וזה החידוש הגדול שלו, שהוא אומר שהדור הזה הוא דור שכבר אפשר להתחיל לדבר איתו על דברים כאלה. טוב? זאת אומרת, רק משהו שהכתפיים של הרב קוק יכול לקחת, אבל הוא לא המציא שום דבר. הוא לא המציא שום דבר. הרעיון הזה, שהשלמות האלוהית מופיעה בחיים עצמם, זה עוד פעם. אין ספר אמוני שבעומק העניין לא מדבר על הדברים האלה. בסדר, ודאי ודאי החסידות והנסתר, הם אומרים את זה באופן מפורש. זה דברים שהם בנסתר. בסדר? כן. זהו, אז לא. מה זה השתדלות? הביטוי הזה השתדלות הוא ביטוי כזה מאוד מסיר אחריות. איך באמת חיל האוויר ינצח? בזה שהטייסים יעשו השתדלות. טייס יעשה השתדלות, הוא לא יעבור קורס טייס. שיעבור קורס טייס... מה? איזה אתה מכיר? נו, מה דוד המלך? דוד המלך היה לו צבא מיומן, ושיתאמנו על זה יפה מאוד שם. מה זה? למה זה? אם תבדוק, דוד וגוליאת, זה היה פה משהו, שכמובן, אם סייעתא דשמיא, היה פה גם משהו שהיה לו סיכוי אמיתי וריאלי לנצח, ניצחון ולא תורפה, דבר, דוד הוא ביטוי להופעה של משהו שכבר מתקרב לשלמות של עם ישראל, כמו בימי שלמה, שהמערכות של העולם הזה היו מאוד מפותחות, לא עשו אותם להשתדלות. דוד המלך הוא, שהוא יוצא למלחמה, הוא מכריז, הרדוף אויבי והשיגם ולא אשוב את כלותם, הוא חרבו של דוד, שם השם היה חקוק עליה, כמו שאומר המדרש, זאת אומרת, היה שם צבא, עם כל המשמעויות של צבא, עם האימונים והזה, רק שהכל בא מתוך מגמה אלוהית ונצחית. זה, דווקא זה לא דוגמה טובה. אתה יכול להגיד שהיה בגלות שהיה מישראל, כל מיני מקרים שהיה ניסים וכל מיני דברים מהסוג הזה, שבאמת לא פעלו כל כך וכל הסיפורים, ש... אבל זה לא הידיעה. ושוב, אם זה, אתה יכול להציל את העיירה מהקוזקים, בזה שאתה עושה השתדלות, זאת אומרת, אתה מתפלל והרב הולך ו... והשליחים והפרנסי הקהילה הולכים ונותנים כמה זוזים לקוזקים, אז הם מצליחים בהשתדלות להציל את הקהילה. אבל עם זה אי אפשר להילחם בארצות ערב, בשבע ארצות ערב, אתה מבין? כשנילחם בשבע ארצות ערב, אתה צריך פה מאות אלפי אנשים שבמהלך 150 שנה יתעסקו אך ורק בזה. וזה יהיה החיים שלהם, שהם ילכו לישון, הם נחשבו לאסטרטגיות צבאיות, ויקום בבוקר עם מחשבה לסטרטג בצבאיות. רק ככה תוכל להקים צבא, ורק ככה תוכל להקים כלכלה, ורק ככה תוכל להקים חברה אמיתית, מלאה ושלמה. כן.
אמרת שצריך להבין שהאלוהים הוא חלק בעצם לא חיצוני לנו, אלא הוא
הופעה הופעה פנימית בחיים
שלנו. אז אני לא מבין איך זה בא לידי ביטוי בשאר המקורות, ביו ג' עיקרים, שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא בתור דמות נפרדת, כאין דמות, כאילו...
היית בשיעורים הראשונים? היית בשיעורים הראשונים?
לא.
השלמת אותם?
אני עובד על זה.
טוב, בגלל שאתה עובד על זה אני אענה לך, אבל בגדול זה לא תקין. לא תקין, השתדלות. בגדול, בואו נכנס שנייה עיקר, אפשר לעבור עיקר עיקר, בואו נלך למשל העיקר, מה העיקר הראשון אצל הרמב״ם? זה גם מה, הוא, איך זה הולך העיקר הראשון של הרמב״ם? אני מאמין? לא, בוא נלך שנייה עיקרון שאני זוכר. אינו גוף ואין לו דמות הגוף. מה זה סותר את מה שאומרים פה? אפשר להבין את הרמב״ם בהבנה שהתחית. קרי, הישות החיצונות הזו אין לה גוף, היא לא גשמית, אבל זה ישות רוחנית. אבל אפשר בוודאי להכניס את מה שאנחנו אומרים בעומק הדברים של הרמב״ם. אינו גוף ולא דמות הגוף. כלומר, אלוהים זה לא משהו שמוגדר בשום הגדרה גופנית מצומצמת. מה הבעיה? הוא מדבר עם השלמות האינסופית. מה הבעיה? אנחנו תיקח את כל הפעם שמופיעה המילה אלוהים בתורה, בחומשים, במדרשים. פשוט תרגם את זה. שמשה מדבר עם שלמות אינסוף, שהולכת ומופיעה גם בדיבור, וגם ברוח הקודש, וגם בגילוי נבואי. בסדר? אבל לפשט את המושג, שאומרים שאלוהים מדבר אל משה, בוא ניקח למשל דוגמה. אלוהים מתגלה אל משה בסנה, נכון? ומשה רבנו לא רוצה, נכון? בשלב ראשון הוא לא רוצה ללכת. ואז מה קורה? נכון? יש הקדוש ברוך הוא משכנע אותו, ואז הוא מתרצה. נו, איך אתה מבין את זה בפשט? שכביכול הקדוש ברוך הוא, אתה מבין, היה צריך פה ליצור מהלכי שכנוע, או שאתה צריך להבין ששוב, שהיה פה, אם נפשט את הדברים, משה רבנו מופיע בחייו את שלמות אינסוף, ובתוך הבירור הזה של משה רבנו עצמו, הדברים הולכים ומתגברים בקרבו. בהתחלה הם מופיעים ברמה מאוד מסוימת, עם הזמן הוא נתקל פה באיזשהם מעצורים, באיזשהם התלבטויות, ומתוך העמקה, בתוך אותה שלמות אינסוף שמופיעה בנבואה ובחייו, הוא הולך ומחליט סופו של דבר כן להופיע את הדברים האלה. כי התורה דיברה כשום בני אדם, התורה צריכה לדבר לכל רבדי הבני אדם, גם לילדים, ולילדים אתה לא יכול לכתוב שמשה רבנו התייצב מול שלמות אינסוף וכו'. וחוץ מזה, גם כלפינו חשוב מאוד, זה היה השיעור שדיברנו על כל הנושא שכם חשוב להלביש בלבושים, גם כלפינו חשוב מאוד לשמוע את הסיפור על משה, גם ברמה הציורית המוחשית, כי אחרת זה לא יתקבע אצלנו בנפש. אם היינו ישר מדברים בתורה ברובד המופשט, זה היה אולי בבחינה אינטלקטואלית מאוד מרשים, אבל ברגשות שלנו לא היינו חווים את הצער ואת ההתלבטות ואת השמחה שאנחנו חווים בזכות שאנחנו קוראים את הסיפורים כמו עכשיו. למשל, עכשיו אנחנו נמצאים על פרשיות על יוסף ואחיו. נכון? אם יש, יש כזה סיפור, הרב צבי יהודה מופיע אותו כמה פעמים, לא סומר, צבי יהודה, משהו אחר כאן, שהוא מספר על איזה אישה אחת, כאילו אישה תמימה וזה, שהייתה כל פעם שמגיעה לפרשת, פרשת מקץ, או... לא, לא, לפני מקץ, מה זה? וישב, מה פרשת וישב? אז כל פעם שמגיעים בפרשה, כל שנה שמגיעים לפרשה וכתוב שיוסף הלך אליך, אז היא אומרת, אל תלך, אל תלך, אתה לא יודע מה יהיה לך, אל תלך, וזה, כשנה אחרי ש... אז אחרי איזה 3-4 שנים היא הפסיקה בקריאה, כי הייתה מפסיקה את הקורא, וצורקת, שלא ילך, שלא ילך, הוא לא יודע מה האחים מחכים לו, ישימו אותו בבור, אז אחרי כמה שנים, היא הפסיקה. ראו שהיא הפסיקה ליצור כפרשת וישב, שאלו אותה למה, היא אומרת כבר כמה שנים אני מזהירה אותו, כל פעם מחדש, וכל פעם הוא הולך ו... כל השומר וכל. אז, אתה מבין, התחושה הזו שאדם חי, למשל עכשיו באמת את המתח, את הצער, את הקושי, הרי בואו מקיים, אנחנו צריכים להתחיל ישר. התורה הייתה צריכה לכתוב, לא שיוסף רב עם אחיו וסיפר להם חלומות, היה צריך לכתוב שהאידאה היוסיפית, כן, זאת אומרת שהרעיון שיוסף בא לבטא בעם ישראל, שזה הצדד החומרי, כן, משיח בן יוסף, רואה, שהוא מתחכך עם בני לאה, עם הצד הדודי, עם הצד של משיח בן דוד, אבל אם היינו אומרים את זה, אז שוב, לא, הרגשות שאנחנו אמורים להרגיש בקריאה לא היו מגיעים.
לא היה חלק הגשמי של התורה?
בדיוק. לכן התורה היא מולבשת, וזה רע מאוד. כן. כאילו, לא היית מתחבר לעומק העניין של מה זה יוסף.
יוסף באמת לא היה קיים.
לא, ודאי שהוא היה קיים בגשמות, ברור. בכל פסוק בתורה, למעט בודדים, יש פשט, רמז, רש וסוד, יש גם פשט. אבל אני רק אומר שהתורה מראש בחרה לספר לנו ברובד הכי פשטי, כדי שהמפגש שלנו עם הנבואה, המפגש שלנו עם ריבונו של עולם, יכלול את כל רבדי האישיות. אבל להיזהר, שאנחנו אומרים, בסוף לא להישאר רק ברובד של הפשט. ובן אדם שהוא לומד עכשיו את הפרשיות האלה, בגיל מסוים, כבר צריך להתחיל להבין מה העומק של הדברים, ולא סתם סיפור של מתח בין אחים שרבים וכו'.
מי שיאמין שיוסף לא היה
בגשמי, כופר? כופר. היה תפיסה כזו, בעם ישראל בסוף ימי בית שני קראו להם אלגוריסטים, אלגוריסטים שון אלגוריה, אלגוריה זה משל, שמי שהוביל אותם זה היה פילוסוף יהודי מצרי בשם פילון האלכסנדרוני, זה היה שמו, שהוא היה הפילוסוף היהודי הראשון, שהוא באמת, הוא כנראה קצת הבין את הדברים, והוא מרוב רצון באמת לפשט, הוא כבר הגיע להבנה כזו שאין פשט לתורה. זאת אומרת, שלא היה דמות שקראו לה אברהם, לא היה לה דמות שקראו לה יוסף, אלא אברהם זה הצורה, ושרה זה החומר וכו'. וזה כבר סכנה. ובאיזה שלב הם הגיעו אותם, הקהילה שלו, היה לו קהילה שלמה במצרים, קהילה מאוד גדולה, ואיזה שלב, מה הם הקימו במצרים? שהוא מכיר במשניות, מה הקימו במצרים, בקהילה באלכסנדריה? בית חוניו. הם הקימו איזו אלטרנטיבה לבית המקדש, כי זה כבר התחיל להיות תפיסה, שאם הכל זה רק מופשט, אז מלא אין חשיבות לארץ ישראל. בסדר? וזה כבר היה איזשהו מעבר, שמציינים את זה במבט היסטורי, כמעבר קצת בין יהדות לנצרות. זאת אומרת, זה כבר היה שלב אחד לפני להפוך לגמרי ל... אז זה באמת מסוכן מאוד. אז בוודאי שיש פשט, יש פשט לפסוקים, למעט פסוקים מפורשים, כבר דיברנו על זה שאין להם פשט. פסוקים שסותרים עיקרי אמונה, כן? יד השם, ואיחר אף השם, אין איזה פשט. זה ישר, ישר מתחילים מהדרש, שזה הכוונה לכעס של אלוהים. ויש גם פסוקים שחזל אומר לך במפורש שאין איזה פשט. נכון? כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, שראובן לא שכב עם פילה בקש אביו, אלא מה? הוא בלבל יצועי אביו. זאת אומרת, מראש חזל אומרים לך שלפסוק הזה אין פשט. אבל זה חריגים. פרשת בראשית, לפי הרבה מאוד מפרשים, אין לה פשט בכלל, כי זה משלי. אבל באופן כללי, יש ודאי פשט, וחייבים את הרובד של הפשט, כמו כשדיברנו, זה חייב את הלבושים של המלך. טוב, זה היה הרצוגן. עוד שאלות? כן, שאלתי רטורית, אבל אני רואה שזה כן, כן. כן.
דיברת כל כך על האחריות שלנו ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לבטא את השירות, זה נשמע כאילו אין מקום
לקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא, אתה רואה, זה בדיוק הנקודה, זה הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא זה שאתה מופיע את השלמות בחיים שלך. זה נקרא להופיע את הקדוש ברוך הוא. אלא מה? מה אולי הנקודה שאתה, אם אני מבין טוב, בדיוק, כשאתה כאילו אומר, זה הכל הופך למשהו אנושי, שלמות אנושית. אז הוא אומר לך, לא, השלמות האנושית שאתה מופיע היא עוד כלום לעומת השלמות האינסופית שיש בעולם. אז כאן אתה מכניס את הקדוש ברוך הוא לצורך העניין. שאתה מבין שכל מה שאתה משיג ומצליח, זה עוד כלום לעומת עוד מימדי אינסוף שאתה עוד יכול להופיע בחייך. וזה האלוהים. מבין? הקשר שלך לאלוהים בא לידי ביטוי שאתה לא נעצר בשום הישג, בשום ממשות אנושית. בסדר? וזה נקרא אלוהים. אבל אתם מבינים, זה אלוהים, מבינים, זה שאתה עכשיו יצרת משהו אמיתי בעולם הזה, מתוך תורה, מתוך שכל. אלוהים מופיע פה. זה נגיעה באלוהים. זה הנגיעה שלנו כבני אדם באלוהים. שאלה היה לי בדיוק מזמן, אני אומר, זה אתר אינטרנט, זה אתר כיפה, יש שם כל מיני שאלות, אז מישהו שם, שאלה, מה מטרת האדם בחייו? כן, זו שאלה. רשמתי לו, מטרת אדם בחייו זה להופיע את החיים בשיא שלמותם. אז הוא כתב לי חזרה, אני מבין שלפי מה שאתה אומר, אז עבודת השם זה לא מטרת האדם. אתה מבין כאילו, להופיע את השלמות, אז זה לא עבודת השם. ברור שעבודת השם, מה זה עבודת השם? זה להיות רוחני. להופיע את השלמות בחיים, אז זה לא עבודת השם. אתה צריך לשנות פה מושגים. זה עבודת השם, זה השלמות. ואלוהים בזה שאתה כל הזמן משאיר את זה במימד של הנצח והאין סוף. בסדר? זה ה... כאן נכנס האלוהים. בחיינו. כן, זה עוד מישהו לשאול בו? אז, כן.
מה המקום של הנבואה?
מה זאת אומרת נבואה? נבואה זה, כמו שיש לך שלב ראשון איסורי מצפון, נכון? זה סוג מסוים של כל אלוהים דופק בלבבך. נבואה זה כל אלוהים מדבר איתך בקול ובתמונה. השלמות אינסוף הולכת ומדבר איתך, יוצא איתך קשר גם ברמות המודעות וההכרה, ולא רק ברמות התחושות העמומות. זה נבואה. אבל נבואה זה לא מישהו שקורא לך ברמקול מלמעלה. לנבואה זה כל אלוהים שמופיע דרך חייך, וכן, בסופו של דבר, הוא גם קורע את אוזניך. קורע את אוזניך ורואה מולך דמות סיר נפוח. כמו שיחזקאל הנביא מתאר. כן, כן. אבל שוב, נשארים כל המושגים, אתכם, אני קודם חוזר על זה, נשארים כל המושגים של מערכת היחסים בינינו לבין אלוהים, במשמעות שיש פה משהו מעלינו, זה נשאר. רק ההבדל הוא, שוב, שזה לא משהו חיצוני לנו, אלא משהו שמופיע דרך חיינו. אבל זה משהו גדול מאיתנו. הנה, אנחנו לא אלוהים. אלוהים מדבר איתנו דרך הנבואה, אבל הדיבור הוא דרך חיינו.
זאת אומרת, התורה היא בעצם
כלי סיוע. קרא לזה ככה. כן, לא מקרה עניין, כן. תורה במשמעות שאנחנו מדברים תורה, קרי טקסטים כתובים, לא במשמעות העמוקה של תורה, שתורה שאנוכי השם אלוהיך, אנה נפשי כתבתי יהוה, זאת אומרת, שהתורה היא דבר השם בעצמו, אבל במשמעות הפשוטה של תורה, כן? מה זה תורה? תורה זה דברים שאתה לומד על ידי השכל, ועל ידי השכל אתה יותר ויותר חושף את עומק נשמתך, את האלוהות שנמצאת בך. זה המשמעות של המדרש, בזמן שאדם בבטן אמו, מלאך מלמד אותו את כל התורה כולה, ושעה שיוצר, הקדוש ברוך הוא סותר הפיל, נכון? לא יודע אם יצא לכם פעם לראות אולטרסאונד, אבל אין שם מלאך, בדרך כלל. עוד באולטרסאונדים שאני ראיתי. אין מלאך שנמצא שם בבטן. אלא מה הרעיון? שאצל אדם יש את השלמות הזו, ולימוד התורה לאט לאט חושף, שוב, את האלוהות שנמצאת בחייו
עצמו.
אכן, והכל לאט לאט יוצא מהכוח אל הפועל. זה כל עניין חיינו. להוציא את האין סוף שבתוכנו כל הזמן אל הפועל. לכן אדם נקרא אדם, מלשון אדמה, כך אומר המהר"ל. כמו שהאדמה כל הזמן מצמיחה את מה שיש בה, ככה גם האדם כל הזמן אמור להצמיח את מה שטמון בתוכו, את הגרעינים שמצויים בתוכו. ממשיך הרב, כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, קוצר רוח, בחילת חיים, ייאוש, שבאמת אין אינם צרות העיקריות של האדם, אף אין אינם באות כי מפני חוסר דעה, להסתכל הסתכלות בהירה בגאות השם. סיבו לו, יש כאן ביטוי חדש, גאות השם. מה זה גאווה? גאווה זה אני ואפסי עוד. אין עוד משהו מעבר לי. זה כמובן גאווה שלילית. אבל כלפי הבורא זה בדיוק המשפט המדויק. גאות השם. הוא ואפסו עוד. אין עוד שום דבר מעבר לבורא. הכל זה הבורא. הכל זה הופעה של הבורא. בסדר? השם מלאך, גאות לבש, זה בדיוק המזמור שאנחנו אומרים בערב שבת. השם מלאך, בזמן שמופיעה מלכות השם בעולם, בזמן שאדם נפתח לשלמות האלוהית, גאות לבש, העולם כולו מתלבש בגאות, העולם כולו מופיע את השלמות עוד ועוד. השם מלאך גאות לבש, לבש השם עוז התעזר, כן? האלוהות מתמלה בעוז, נעזרת בעוז, המציאות הופכת להיות עזיזה, הופכת להיות חזקה, אף תיקון תבל בל תימות. התבל, המציאות מקבלת את היסודות שלה, את הערך שלה, את הקיום שלה, מתוך הופעת גאות השם. שם מלאך גאות לבש, לבש שם עוז יצזר, אף תיקון תבל בל תימות, נכון כסאך מאז, מעולם אתה. כסאו של השם, הכוונה השלמות האלוהית שהיא מתגלה בתוך העולם הזה, מעולם אתה, היא נצח, מקולות מים רבים, מאותה שלמות אינסוף, מאותו נער חיים אינסופי, אדירים משברי ים, אדירים משבר הים, כן, מהגלים של הים, אדיר במרום השם. השם לאורך ימים, כן? השלמות האלוהית היא לאורך ימים, היא הקיום של העולם הזה. ככה צריך להבין כל מזמורי תהילים, בעומק העניין. זה הרעיון. אז אומר, כל הדברים למגיעים בגלל חוסר הסתכלות ברב בגאות השם, בהבנה המלאה של מה זה הקדוש ברוך. ההכנעה מפני האלוהות, באמת להיכנע, מה כל הביטויים שמופיעים בחז"ל, להיכנע בפני אלוהים, כל הביטויים, אנוכי תולעת ואלוהי איש, אנה עבדה דקודשא בריך הוא, כל הביטויי העבדות, ההכנעה, ההשפלה, מה המשמעות שלהם? ההכנעה בפני האלוהות, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה שפרטיות מתגלה בקרבה, להתבטל בפני הכללות, וקל וחומר בפני מקור ההוויה של הכללות. אדם אמור לפתח התבטלות, אבל כלפי מה? לא כלפי משהו חיצוני שלו, אלא כלפי הכללות, כלפי השלמות שאני ניצוץ פרטי שלה. אבל הכללות הזו מופיעה בי. בסדר? זה נקודת ההבדל. אדם צריך להיות מלא התבטלות כלפי ריבונו של עולם, אבל ההתבטלות הזו היא רק מצמיחה בו את האישיות שלו, כמו המשל שכבר אמרנו. איך האצבע תהיה הכי אצבע שיכולה להיות? בזה שהיא מתחברת אל הלב. לא שהיא מתבטלת אל הלב, שמעכשיו הלב שולט עליה, והיא כבר לא קיימת, והיא אפס. אלא בזה שהיא מחברת את העורקים, שאדם זורם באופן עוצמתי, בלי חסימות, אל האצבע, בזה האצבע יכולה להיות אצבע הכי טוב שהיא יכולה. היא מתבטלת אל כללות הגוף, וזה דווקא מה שנותן לה את הקיום ואת הממשות. זה היחס של האדם כלפי ריבונו של עולם. בסדר? כל ההתבטלות היא דווקא באה להפוך אותך, כן, אני עבדך בין המתך, ודווקא בגלל זה פיתחת למוסרי. דווקא בזה אין לי כבר מוסרות, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, אין לך בן חורין, אלא רק מי שמתחבר אל שורש החיים. ההכנעה בפני האלוהות, שהיא דבר טבעי בכל דברה, זה שאדם מתבטל, וזה אמרנו, זה גם הסיבה, שוב, שאנחנו רואים דברים גדולים בעולם הזה, רואים יוצאים, רואים את הכוכבים, רואים מדבר, רואים ים, רואים איזשהו מרחבים שאין אוף, או סתם, נפגשים לפעמים עם דברים גדולים שקיימים בעולם הזה. אתה נפגש עם עוצמות, אתה נפגש עם בן אדם גדול, אתה נפגש עם חוכמה גדולה, אתה נפגש עם איזשהו יצירה מדעית גדולה. זה נותן לאדם איזו תחושה של קטנות, אבל הקטנות הזו, מה אמורה להצמיח באדם? קטנות של, טוב, אז אני לא שווה כלום, או הפוך. זה אמור ליצור את הוואו במשמעות החיובית שלו. כלומר, איזה נפלא שהדברים האלה קיימים בעולם. וככל שיש יותר דברים נפלאים בעולם, זה גורם לי להיות יותר מופיע את הנפלאות הזו. אני גם חלק מהדבר הזה. יש פה אין סוף כוכבים, אין סוף מרחבים, וכל השלמות אין סוף הזו היא עכשיו מופיעה דרך חיי. וזה שעכשיו אני כן מברך בכוונה או לא מברך בכוונה, זה שעכשיו אני כן שומר על לשון הרע, לא שומר על לשון הרע, זה מקיים את כל האין סוף הזה. זה יוצר עבודת השם ברמה אחרת. אחרי אומר, אז ההכנעה, כן, כל הדברים האלה לא צער ודכדוך יש בה. כי עם עונג וקוממיות, ההכנעה הזו היא לא גורמת לצער ודכדוך, שוב, להתבטלות, לרפיסות, לאפיסות, לחוסר עשייה, כן, כל זה רב מקום אחר, לזחלנות ובטלנות. שהיה הופך להיות כזה מסכן שכל הזמן הוא צריך להיות עבד נרצע בפני הכוח העריץ הזה בשמיים. בדיוק הפוך, עונג וקוממיות. עונג זה ביטוי של תחושת הזדהות, תחושת עונג. זה תחושת שלמות וקוממיות, כמו סקופה, נותן לאדם את הגבורה, את העוצמה. עונג וקוממיות, שלטון וגבורה פנימית, מאותרת בכל יופי. זה נותן לאדם את הגבורה העצמית, את השליטה העצמית. הוא כבר לא איזה יצור קטן עלה נידף ברוח, שהכוח העליון הזה משחק בו בלי ולי אין מה לעשות ו... לא, האדם מבין שמעשיו, הבחירה שלו, הם גורמים להופעת השלמות הזו. ומילא זה נותן לו עכשיו תחושה של שליטה בחייו, ביטחון, בריבונו של עולם, בהבנה שאם הוא פועל על פי תורה וכולי, אז הוא מופיע את האמת. ומילא הופך להיות אדם אמיץ, לא אדם שפחד כל הזמן. אדם שרואה איך לאט לאט החיים הולכים ומתיישרים. איך הוא לאט לאט הולך ומתמזג עם ה... כוונה עם המגמה הגדולה של ריבונו של עולם. בסדר, זה שינוי של 180 מעלות ממה שלצערנו לפעמים אתה רואה את מה שתורה בצורתה השטחית עושה לבני אדם. התורה אמורה להצמיח דמויות מלאות אומץ, מלאות אצילות, מלאות גבורה, מלאות שליטה, מלאות קורוח. זה הרעיון של עבודת השם. שלטון וגבורה מאותרת בכל יופי. לא מדובר על גבורה גסה, שוב, על אדם שהוא הופך להיות כזה אני ואפסי עוד, אז אני שולט. לא. אתה כלי להופעת הבורא. אז אלוהים, עשה אותי כלי לשליחותך. עשה אותי שאני אוכל להופיע את השלמות דרך חיי. זה יופי. זה משהו עדין. זה משהו שמופיע את ההרמוניה פה בתוך העולם הזה. שמתפתחת ההכרה הזו של גאות השם בקרב הנשמה בכל דרכיה, שאדם מתחבר לגאות השם, להופעת השלמות האלוהית בתוך החיים, היא מרצה את החיים בשעבודם הטבעי. שימו לב לביטויים של הרב, כל ביטוי פה זה שקול בשקל הקודש. שעבוד טבעי, זה ההגדרה של הרב. אתה משתעבד אל הבורא, בזה אתה מופיע את הטבע שלך. ושוב, כדבריו של רבי יהודה הלוי, שכבר ציטטנו אותה פעם, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. מכירים את זה משירי רבי יהודה הלוי? לא הכריחו אתכם בבגרות ללמוד שירי ריאל? מה, למדתם הארי פוטר? מה נתנו לכם את זה? קיצור, רבי יהודה הלוי, מי שלא, מי שבבגרות, אנטיגונה, יוליוס קיסר וכאלה, לא הורידו את זה במיקוד. אני ממליץ לכולם, מי שלא בבגרות לא הכריח אותו ללמוד בעל פה שירי רבי יהודה הלוי, אז בבקשה ללמוד את זה. שירי רבי יהודה הלוי צריך ללמוד אותם בחברותה, בסדר. זה לא, לא, לא צוחק, זה שירים של שירי קודש, של, כמו השירה של הרב קוק, יש לו שירים. זה שירים של משורר האומה, אופן רבי יהודה לוי אומר, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי. בסדר? עבדי הזמן, כל מי שהוא משתבד דברים חלקיים, בסופו של דבר הוא עבד. לא סתם, אלא עבדי עבדים, אתה עבד של העבדים, אתה עבד של הכוחות החלקיים של הקדוש ברוך הוא בעולם. עבד השם, מי שנפתח אל השלמות האלוהית, הוא לבדו חופשי. זה מה שגורם לו להיות טבעי, שמח, מה שהוא באמת. עבדי הזמן כמנה, מי שעבד למימדים מוגבלים, זמן זה משהו מוגבל, משהו ששייך לעולם הזה. עבד לדברים זמניים. לכן אומר הרב שמתפתחת ההכרה של גאות השם בקרב הנשמה בכל דרכיה, היא מרצה את החיים, היא גורמת לחיים לרוץ, היא גורמת לחיים לזרום בשיעבוד טבעי. ממלטם נחת וחיים לפי אותה עמידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר וקולו, והדר מקורו. ככל שהפרט יותר נפתח אל הכלל, זה בעומק העניין, אנחנו נראה את זאת בהמשך, זה הרון להיפתח לכללות ישראל, להידבק בעם ישראל. ככל שהפרט בעם ישראל יותר מידבק בעם ישראל, בכנסת ישראל, אז גם הוא מקבל את החייו באופן יותר מלא ומאושר. אבל ככל שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר מקורו, כל העוז והעוד, כן, עוז זה ביטוי של גבורה, הוד זה רוחניות שמופיעה כלפי חוץ, הוד פנים, כן, משהו שהולך ומוקרן גם במערכות החיצוניות של החיים. כל העוז והעוד שבמחזות המציאות הולך ומתקלל, מתקלל ומתאדר, כן, מתאדר משון אדירות, מלשון עוצמה, איך? על ידי הקטנתה של הנשמה לפני יוצרה. ככה עכשיו צריך להבין את כל הביטויים בתפילה ובחזרה שמדברים על הקטנה של האדם כלפי הבורא. ב-180 מעלות הפוך. בסדר? אדם יסודו מאפר, נפשו באפר, ולכנו משום כחרס הנשבר, כציץ נובל, כחצי יובש, כל הדברים האלה, זה כך צריך להבין אותם. לא שאני אפס, אני אפס, אני אפס, אני כלום, אני כלום, אני כלום, אני כלום, אני עוד פעם כלום, אני עוד פעם כלום, אני כלום. זה תהיה נוצרי. תתאבד ישר, הכי טוב. הכוונה היא, אני כשלעצמי, מצד ההופעה שלי בעולם הזה, כלום, אני כולי כלי למה שאתה, אני כולי מנסה, כמה שיותר, וזה הביטויים שאנחנו אומרים אותם, להגיד שאני עוד ועוד לא רוצה להצטמצם בחיים שלי כמו שהם עכשיו, אני רוצה עוד ועוד, עוד שלמות, עוד שלמות, עוד שלמות, עוד שלמות, זה כל הרעיון של הביטויים האלה. ההקטנה הטבעית הזו מצמיחה גדלות אדירה, שלטון של עוד מלכות ונאורה מעליה. הוד מלכות, האדם הופך להיות מלך על חייו. הוא מתחבר למלך מלכי המלכים, והוא עצמו הופך להיות עכשיו השולט על חייו. ונאור המעליה, ביטויים מהקבלה, ואור עליון, המשחקת בכל עת, בעונג עדנת מציאותה, זה משהו לביטויים, עונג עדנת, יש פה עונג, יש פה עדינות, עדן, זה הכוונה גן העדן, אתם כבר מדברים על זה, זה המשמעות של גן העדן. גן העדן זה לא פארק שבו משחקים עם המלאכים עד שמגיע איזה נחש ונותן תפוח, אלא גן עדן זה המשמעות, שאדם מגיע אל גן העדן, הוא מגיע אל העדן, אל השלמות, אל אותה מציאות עליונה שהוא נפתח כלפי הבורא. משחק בכל עת בעונג עדנת מציאותה, ועליזה בחלקה הולך ומתרחב, הולך ומתגדל עד אין חקר אין קץ, התאוות גבעות עולם. שוב, ביטוי קבלי, הרעיון הוא שוב, משהו אין סופי, משהו אין נצחי. כן. ברשות, אני כמה פעמים זמן זה שלב זמני. שוב, בשביל שאדם יוכל להיפתח כלפי השלמות הזו, הוא צריך להילחם בצדדים הגסים של חייו. זאת אומרת, זה שעכשיו אנחנו מרגישים כל מיני תחושות בחיים, הן עוד לא מתוארות, הן דברים שנותנים לנו הנאה, אבל הן בעצם מגבילים אותנו בתוך העולם הזה, הן לא נותנים לנו להופיע את הנצח. בסדר? ומהם צריך לפרוש. אבל מה המטרה אחרי הפרישות? אחרי הפרישות המטרה להגיע למצב שאתה חוזר אל הדברים האלה, אבל הפעם מתוך גישה אחרת לגמרי. בסדר? זה זמני. בסדר? ולכן הולך ומתגדד אין חקר, אין קץ, התאוות גבעות עולם. אבל מתי היא טבעית? מתי כל ההכנעה הזו היא באמת טבעית? כך הרב סוגר פה את המעגל, שגדולת האלוהות מצטיירת יפה בתוך הנשמה, בצורה של דעה טהורה. כאשר האדם מבין בהכרה, בדעה טהורה, מה זה אלוהים. שוב, אם התפיסות נשארות מוגשמות, אז שוב, גם לא יעזור כל השכנועים העצמיים, הוא יישאר עדיין בתפיסה הזו. דבר ראשון, צריך דעה טהורה של שכל מתעלה מכל מהות. שוב, אדם צריך לפתח תפיסה כזו, שאנחנו מנסים עכשיו בעקבותיו של הרב לפתח אותה, של שכל מכל מהות, שלא להתקבע בשום מהות. מהות זה הגדרה. אדם, עוד פעם, יחד עם זה שאנחנו כל הזמן חיים בהגדרות, ואנחנו כל הזמן מדברים בהגדרות, אדם כל הזמן צריך שיהיה לו מאחורי זה, מאחורי הראש, גמת קטן שאומר לו, כן, כן, מה, ומה שאתה אומר עכשיו, זה עדיין לא זה. תיפתח לזה שיש עוד. יש מהות שהיא יותר עמוקה ממה שהגדרת עכשיו. ודבר שני, דמיון עשוי בטוב החיים ממולא בכל עוד ותפארת גדולה. ותפארת גדולה. בגדול מה שאני רוצה להגיד פה, שההתבטלות, עוד פעם, ההתבטלות במשמעות שאנחנו מדברים פה, של הפתיחות כלפי הבורא, צריך להיות גם ברמה השכלית וגם ברמת הדמיון. דמיון זה מילת קוד אצל הרב, להגיד לצדדים שאחראים על החיים. זאת אומרת, שכל זה יותר אינטלקט מופשט. דמיון, נכון? דמיון זה אתה חושב בתמונות. דמיון זה בעצם הריכוז של כל החושים שלך לתמונה רוחנית. כן, אני רואה דברים במציאות, אני ממשש, אני רואה, אני מריח, וזה יוצר לי איזה תמונה בראש, זה דמיון. זאת אומרת, זו תמונה שלא נוצרה מתוך שכל, מתוך חשיבה, אלא מתוך מפגש עם החושים. מרב, אדם צריך לזכך את העולם שלו, שגם כל חשיבה אינטלקטואלית שלו היא תמיד תהיה מתוך הבנה שיש עוד מעבר להגדרה ולהבנה שלו, וגם שהוא נפגש עם החושים שלו. הוא תמיד צריך לפתח בנפש שיש פה משהו עמוק יותר ממה שהוא רואה, עמוק יותר ממה שהוא שומע, עמוק יותר ממה שהוא מרגיש. אין, אדם אמוני, זה הרב מאוד מפתח במאמר דעת אלוהים, זאת שמוד ללמד אותו, כשאדם אמוני, כל דבר שהוא פוגש בו, והנה המושג הזה שאומרים פה עכשיו על השלמות אינסוף, זה לא רק בהגדרת האלוהות, אלא בכל דבר. כשאדם עכשיו פוגש עכשיו שולחן, אז אדם ילדותי יתעסק רק בצד החיצוני של החושים. זאת אומרת, איך השולחן הזה בנוי, מה האורך שלו, מה ההרגשה, מה הצבע שלו. אדם אמוני יותר ישאל מה המהות של השולחן. זאת אומרת, מה התפקיד של השולחן בעולם? זה עיקר מה שיעניין אותו. והאדם עוד יותר עמוק ידע שגם התפקיד שעכשיו הוא הבין שזה של השולחן, זה עוד כלום לעומת האינסופיות שמצויה בתוך המהות של השולחן. לא בדיוק. יש. בסדר, שהשולחן הזה משמש כאיזה יסוד שעליו האדם אוכל ולומד תורה ומשמש לעליית העולמות, וכן לזה הדרך. בסדר, זה מה ש... עם עליית ניצוצות, קידוש החומר, כל הביטויים האלה, אתם מבינים, זה... כל הרעיונות האלה שמופיעים אצל גדולי ישראל, לא הכוונה היא שהאדם פשוט משתמש, יש להם הסתכלות שונה משלנו. זה לא שיש להם אותה הסתכלות כמו שלנו, מעט שנינו מחזיקים עכשיו חפץ לבן, רק שהוא מקדש את החומר ואני לא מקדש את החומר. זאת אומרת, הוא כבר ברמה כזו שהוא עושה ככה ויש ניצוצות ואני לא. לא, האדם המעמיק, הוא רואה במבט אחר ממה שבן אדם שלא כזה רואה. בדיוק כמו שלנו, יש הבדל בין מה שילד רואה לבין מה שאנחנו. נכון, ילד רואה, לא יודע, ילד רואה נגיד, מה? תנו לי משהו שילד רואה והוא מתלהב ממנו? מסעית, מה יש להתלהב מסעית?
ילד,
בגן משחקים. או, נכון, אז דוגמה טובה. ילד רואה נדנדה בגן משחקים, ורואה משהו שהוא מתלהב ממנו. אדם מבוגר רואה נדנדה, ואומר, עכשיו אני הולך להתקע פה עם הילד שלי למשך שעה הקרובה. זה ראייה אחרת, בסדר. אז אם נמשיך את זה, זו דוגמה כך טובה, אבל אתם מבינים את הרעיון. הרעיון הוא שאדם מאמין הוא כל דבר, גם הדמיון שלו, גם העולם החושים שלו, הוא מביט אחרת. וזה יכול לבוא, אפשר סתם דוגמה, נכון, מסופר על רבי יהודה בר אילאי, כך אומרת הגמרא, שהיה מרכיב את הכלה על כתפיו. בזמן החתונה, הוא היה מרכיב את הכלה על כתפיים, שאלו אותו תלמידיו, אלו, מה נסגר איתך? אז הוא אמר להם, דמי עליי כקשורה, דומה עליי קורת עץ. זאת אומרת, הוא לא מרגיש כלום. זאת אומרת, זה אדם, זה לא לנסות את זה בבית. אני אומר לזה כהיגרון. הרעיון הוא שאנשים שהם כבר מגיעים לרמה כזו, שהחושים שלהם הם שונים. אתם מבינים, זה הרעיון. עבודת השם שהרב קוק מנסה להכווין אותנו לפה, זה לא רק הבנות. זה שינוי אישיותי כזה, שברמות גבוהות שלו, אדם הוא פשוט רואה, שומע ומרגיש דברים אחרים, ממה שאדם שטחי רואה, מרגיש ושומע. בסדר? כל עוד אז אדם באמת לא מגיע לרמות האלה, הסימן ש... בסדר, שלא ירכיב קלה על הכתפיים בחתונה, בסדר? שיבין שיש עוד מה לעבוד. אז זה הרעיון אומר הרב, שאדם צריך להתעלות משכל מתעלה מכל מהות ושל דמיון, עשוי בטוב החיים, ממולא בכל עוד ותפארת גדולה, שאז, שזה הרמה, נתבעת ההתבטלות מכל זוויות הנשמה. מעכשיו תבינו, זה המושג שמכונה התבטלות, זה מופיע הרבה בחסידות. התבטלות, זה הכוונה. התבטלות, לא במשמעות הפשטנית, שאני בטל וכלום, אלא בדיוק, אני בטל וכלום ולכן אני הכל. זה הרעיון גם של הלל, שאימן אני למילי וכשאני לעצמי מה אני וכל הרעיונות האלה. שוב, אני כלום, ודווקא בגלל שאני כלום, או כל מיני ביטוי כזה שמופיע בראשונים, תכלית הידיעה שלא נדע. כן? תכלית הידיעה שלא נדע כלום. זה הרעיון, לא תכלית הידיעה שנהיה טמבלים, לא זה הכוונה. תכלית הידיעה זה שהאדם יודע שכל מה שהוא השיג זה עוד כלום, לעומת מה שיש. כל מה שיש בו זה עוד כלום לעומת מה שיש, ודווקא הידיעה הזו היא נותנת לך את שיא הכוח לפעול עם מה שאתה, כי אתה מבין שכל מה שהעסקת זה חלק מנצח אינסופי, שאתה עכשיו מופיע ניצוץ שלו, ודווקא בגלל זה יש לזה ממשות וקיום ועוצמה ואין סוף, ותמיד יש עוד ועוד ועוד ועוד. זה שני הקצוות שאדם כל הזמן אמור לאחוז בחייו. ושאז נתבעת ההתבטלות מכל זוויות הנשמה, מכל כללותה ופרטיותיה, גם ברמה הכללית וגם ברמה הפרטית של כל זווית בחיים. כל זווית בחיים אמור לחלחל התודעה הזו, ומילא גם לפתח את האדם. טוב, הפסקה הזו היא מעשה לא חידשה, היא רק, מה שנקרא, הרחיבה את הדברים. בפסקה הבא, בעזרת השם נתחיל, כבר הרב מתחיל לנתח איך קרה המצב הזה. זאת אומרת, אם באמת הדברים האלה הם כל כך פשוטים וכל כך בהירים וכל כך... באמת מסתדרים ומשלימים פה את כל התמונה, אז איך זה שאולי שאולי את זה פה, אז איך זה שהרבה אנשים שלומדים תורה לא יודעים את הדברים האלה? הכיוון הכלי שביל הרב זה שחוסר לימוד אמונה, ויסביר איך ללמוד אמונה, ומשם זה ימשיך הלאה. שאלה לסיום, נו. במאמר הזה, אני אומר, במאמר הזה הרב לא נותן את היישום המעשי. זה יהיה המאמר הבא למלחמת האמונות ודעות. וגם שם זה יותר כהסבר עקרוני, למה תורה ומצוות זה הדבר. עכשיו, להוריד את זה ממש לפרטים בכל דבר ודבר, זה כבר לימוד בפני עצמו. איך מופיעים את השלמות האינסוף בעולם הנגעות? איך מופיעים את עולם השלמות האינסוף בעולם ה... ההייטק, איך מופיעים את השלמות אינסוף, בסדר, זה דבר שעכשיו צריך, זה כל הלימוד תורה. שאתה מבין דבר שעוד מה, דבר שעוד צריך לברר את המקצוע הזה, אם אנחנו מדברים על מקצועות, מה המטרה שלהם בעולם הזה, מה תפקידם ליצור בעולם הזה, ואז מה נחשב שלמות בדבר הזה, ואז להבין שבזה שאתה יוצר את השלמות לאור המטרה, זה ההופעה של השלמות אינסוף. זה ברמה הראשונית. אחרי זה כמובן יש גם דברים שקשורים כבר לייחודים וכוונות, שזה כבר עולם עליון. אנחנו ברמה הזו עולה את אותה. טוב רבותיי, שיהיה ערב טוב לכולם.